הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא האמת. אומר הספונו בתחילת הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, ראה, לשון כמו חידוש, תראה דבר חדש. משה רבינו בא לומר לעם ישראל דבר חדש, תראה דבר שלא הכרת לפני כן, מה? ראה. אל תחשוב שיש מערכת של בינוני באמצע פר וגם וגם. זה יש אצל שאומות העולם, אצל עם ישראל יש או ברכה או כללה. היות הוא בחר בנו מכל העמים להיות עם סגולה, יש ברירה אחת, להיות בצד של הברכה, וברירה שנייה להיות בצד ההפוך. כי כאשר מדובר בעניין אמיתי ונוקב, אי אפשר להיות באמצע, אין פר. וכמו לדוגמה, משל נוקב מרגליות מכין כתר למלך, ידקדק בכל תנועה, אם לא יהיה קלקל את כתר המלך. מה שאין כן פועל פשוט שעובד להכניס לחם בסקית, אם לא יכניס מדויק, זה לא מטריד אף אחד. יש אומרים, הרי הרמב״ם בהלכות דעות כתב, אדם צריך ללכת בדרך האמצע הממוצע בין קמצנות לפזרנות, וכך בשאר מידות, חוץ מהענווה והכעס, שצריך ללכת עד הקצה האחרון. בעניין הענווה והריחוק מהכעס עד הקצה, כל זה מדובר לגבי המידות. אבל לגבי הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אין דרך אמצע, אין ממוצע. בשמירת התורה והמצוות, קיום מצוות עשה ושמירת מצוות לא תעשה, אין דרך אמצע. וכל מה שנאבקו נלחמו החתם סופר, רק תו סופר, רמארי אסד, היו כנגד אלו שביקשו אמצע וטענו, יש בקהילה אנשים שהם לא הולכים בדרך הישר, אמצע, צריכים לרדת לרמה שלהם כדי לפחות להיות באמצע וליישר אותם או להיות איתם. העיקר שתהיה קהילה, שיהיה אחדות. אבל לא כך הייתה דעת רבותינו הקדושים, כך גם דעתו של הרב הירש ועוד רבים מרבותינו שהתעסקו בעניינים קהילתיים מורכבים מאנשים רבים. כך כתב הספונו, שיהודי לא יתהלך בין הברכה להקללה, או שהוא בצד הברכה או להפך, חס ושלום, אין אפשרות אחרת. נכון שאדם אומנם לא מושלם ביום אחד, ואדם לא רובוט, האדם לא מכונה, אבל כן בהדרגתיות ובמגמה ובמסלול הנכון. אולי זה ייקח כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים, אבל הוא במסלול. כך לגבי הספרים שנפתחים בראש השנה, יש רק שני ספרים, של צדיקים או של רשעים, כי ספר הבינונים הוא לא ספר שמחזיק מעמד הרבה זמן, אלא רק עד יום כיפור. הבינונים תלויים ועומדים עד יום כיפור, אם ישובו בתשובה יהיו בספרם של צדיקים, ואם לא, הפוך. אבל לא יישארו באמצע. האדמו"ר מקוצק אמר, מי שהולך באמצע, הכביש הוא סוס. אנחנו בני אדם יהודים ולא סוסים. סוסים הולכים באמצע הדרך. מה שהרמב"ם מלכודות כתב, שאדם לא יהיה קמצן ולא יהיה פזרן, זה לגבי עבודת השם. כי לא נכון להיות פזרן, כי אז האחרים צריכים לפרנס אותו וזה לא ראוי. גם לא יהיה קמצן, כי צריך לקיים מצוות צדקה. אם כן, האמת דורשת להיות באמצע. ואם זו האמת שדורשת להיות באמצע, אם כן, שוב, ראוי להיות באמצע, כי זוהי האמת. וככה הנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, או נתתי מטר ארצכם או ועצר את השמיים, אין אמצע. אמנם יכול להיות שיהיה זמני התנהלות באמצע עד שתתמלא השאה, ואז יהיה ועצר את השמיים. עוד אומר הספונו, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל היא שונה מההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם שאר אומות העולם, כי אומות העולם היא לא טובה או רעה, והקדוש ברוך הוא התנהג איתה בדרך האמצע, סטטיסטיקה, רגיל, קיץ, חורף. אבל הקדוש ברוך הוא מתנהג עם עם ישראל בברכה שלמה עד הסוף, כשהם עולים לשמיים עד לשמי שמיים, וכשהם יורדים, הם יורדים עד שול תחתית, או כאפר הארץ, או ככוכבים בשמיים. כאשר ראה רבי יוחנן בן זכאי את מרתה בת ביתוס, שהיא מלקטת בשנת הרעב מתוך גללי בהמה, אמר אשריכם ישראל, כשהם עולים עד למעלה, וכשהם יורדים עד למטה, גם הקיצוניות למטה, אשריכם, אשריכם, כי כך הקדוש ברוך הוא שומר אותנו להיות קרובים אליו. מצער, כואב, אבל מקדם. כך אמר הרבי מצאנז קלויזנבורג באושוויץ לאותו רשע יימח שמו. הוא אמר לו, עכשיו בזכותך אני יודע, אתה בחרתנו מכל העמים. דווקא כאשר רואים הנהגה קשה כל כך נגד הסטטיסטיקה, יודעים שיש כאן מערכת לא טבעית, והקדוש ברוך הוא דווקא חפץ בנו. כאשר ייסר איש את בנו, כן הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו. זו לא הנהגה של שר ומזל בשמיים, כמו כל שאר אומות העולם שיש להם שר בשמיים. אלא אתה בחרתנו מכל העמים, ולכן גם אנחנו מוכיחים לקדוש ברוך הוא. אפילו כאשר דודי חמק עבר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני בכל המצבים, מסירות נפש. כי היהדות היא חדה והיא ברורה, וזה מה שהיה רבי עקיבא צוחק, כאשר ראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. היה לנו בית מקדש, נאה ומפואר, מי שלא ראה אותו לא ראה בניין האמי ימה, ואחר כך לא נשאר שם בניין אמוצה או שטח ריק, אלא שועל יוצא משם. או מעלה משובחת עד הסוף, או שפל המדרגה עד הסוף, הר גריזי מבורך, שכנו הר עיבל מקולל, בלי שום סיבה חיצונית לכך, כך אומר הרב הירש. נצטבנו להגיע להר גריזים והר עיבל, למעמד הברכות והכללות, הר עיבל נראה כמו מדבר שממה הכללות, אין שם שום צמחייה. לעומת זאת, הר גריזים הוא הר מבורך וירוק תמיד, מלא שפע וברכה. והרי הם סמוכים זה לזה, איך זה נראה? מלא צמחייה והשני שממה, יש גשמי ברכה, גם בגריזים, גם בעיבל. מה נשתנה המצב? אין סיבה חיצונית, בשניהם יורד גשם, אלא זה מבורך וזה לא. ולכן, אין להאשים את הסיבות החיצוניות לחיסרון של האדם בעבודת השם. לא באישה, לא בבעל, לא בבריאות, לא הפרנסה, אלא הברכה והכללה. לא בגלל הסיבה החיצונית, אלא הכל תלוי בבחירה של האדם. אין פרווה, יש או ברכה, או כללה. כך אומר הרב הירש בחומש. והרבה אנשים רוצים את הטשטוש, את האמצע, לא את הקיצוניות. הקיצוניות היא מפחידה. יותר נוח לטשטש את האמת ולומר גם וגם. כאשר בני ישראל רוצים לשלוח מרגלים לארץ, הם מגיעים כולם יחד. הם מגיעים כולם יחד למשה רבינו. בטח הם הרגישו אחדות. אבל משה רבינו אמר, לא, מי שמלמד אותנו איך להסתכל על המציאות, הוא רואה משהו אחר, הוא אומר, ותקרבון אליי כולכם, בלי סדר, בלי קדימה. ילדים דוחפים את הזקנים, ראשי העם לא צועדים בראש, בדחי אמרו, כולם שווים, האחדות אין קיצוניות, כולם יחד. אבל משה רבינו אומר, יש כאן עיוות, יש מי שמגיע לו להיות בראש, ויש מי שמגיע לו להיות האחרון, וזה בסדר ונורמלי. לפעמים אחדות היא תשטוש האמת, לפעמים האחדות היא בריחה מאחריות. לפעמים האחדות היא הניסיון להשתמש בשם המרגש אחדות, אבל לשלם מחירים לא נכונים, לאבד את היהדות. רוצים אחדות זה יפה, אבל בתנאי שמודעים למחיר האחדות. יש זקנים, יש ראשי הדור, יש את הציבור, יש את המקום של כל אחד. כל אחד הוא בהחלט עולם ומלואו. כל אחד חשוב, בשבילו היה כדאי לברוא את העולם. אבל כאשר מסתכלים על הקבוצה, אי אפשר אחדות. לא כולם שווים, אלא יש קיצוניות לכאן ולכאן. לפעמים כאשר שומעים את המילה קיצוניות, היהדות קיצונית אומר החזון איש, נבלים. אז בואו נחליף את המילה. במקום קיצוניות זהו, אין עוד קיצוניות. נשתמש במילה אחרת. מה יהיה מעכשיו? לא קיצוניות, אלא עקביות. אנחנו ממשיכים עם עולם הערכים, ממשיכים וחיים איתו, מתקדמים איתו, של אביך ויגדך, זקניך ויומרו לך, שלנה לימים הראשונים, עד היום הזה, ענייה כדבר הגדול הזה, הנשמע כמו, וידעת היום, והשבות האל לבביך, בדקנו, קיבלנו מאז מעמד הר סיני ערכים מדור לדור, בדקנו, חקרנו כפי המותר והראוי, כמו שומע הרמב״ם, יסוד היסודות, עמוד הרוחמות, לידע, יש שם מצוי ראשון, בדקנו, חקרנו, העמקנו, הגענו למסקנה ברורה, מים חיים ערכיים, בריאים ונכונים. כעת, במקום לדבר על פשרות, בוא נבחר מילה אחרת. הפשרנים הם לא פשרנים, הם פשוט מבטרים על מערכות החשיבה בגלל התאוות. אז נקרא לה קיצוניות מערכת חשיבה מסודרת והתנהלות עקבית, ונקרא לה פשרה ויתור על עולם ערכים למען תאוות. איך זה נשמע כעת? אז כאשר אומרים, הוא קיצוני, זה נשמע מפחיד. ואז יש אדם אחר שאומר, אני לא קיצוני, אני אדם פתוח, אני אדם שיודע לעשות פשרות. כאשר אומרים קיצוני, זה מפחיד, אני אדם פתוח, נשמע רציני יותר, מעניין יותר, עושה פשרות, לא קיצוני. אבל כעת בואו נחליף את המילים. במקום קיצוניות נקרא לזה מערכת חשיבה מסודרת והתנהלות עקבית, ובמקום פשרה לומר ויתור על עולם ערכים למען תאוות. איך זה נשמע כעת? זה כבר נשמע אחרת. אם כן, הקיצוניות היא לא ביטוי של אנשים ללא חשיבה שמפחדים לעשות פשרות. הפוך, הפשרנים הם אנשים פחדנים שמפחדים לחשוב על האמת עד הסוף. מהי משמעות החיים? מהי מטרת החיים? לאיפה אנחנו אמורים להגיע אחרי המוות? למה נברא העולם? הפשרנים הם המפחדים האמת. הפשרנים הבינונים הם לא רוצים להגיע לחקר האמת, למיצוי האמת, ולכן הם מסתפקים באמירות שטחיות בסגנון של כל אחד והאמת שלו, והם בכלל לא שמים לב שהם בכלל לא חקרו את האמת, אלא אומרים כל אחד והאמת שלו, מתכוונים כל אחד והתאוות שלו וההרגלים שלו. הם לא גמישים או פשרנים, אלא פחדנים. יש את החושבים והעקביים לעומת אלה שממשיכים בתלם ההרגלים והתאוות שלהם. אנשים אומרים, אבל הקיצוניות מונעת אחדות. וכאן השאלה, אם הקיצוניות היא אמת, אז עדיפה האמת מאשר האחדות. אם הקיצוניות היא ביטוי של קנאות יותר, רצון הלב להיות קנאי, ולא משנה סדורה וברורה של קנאות, שבאה ידי ביטוי בשגרת החיים, אז באמת, יש לבחון מחדש את האמת הראויה והנכון, ואז יבדוק האם האחדות היא מטשטשת את האמת, היא מגיעה במקום האמת, או שמה ראוי בהחלט להתפשר. אבל לא על היהדות, לא על עיקרי היהדות, אלא מה שיורו לנו רבותינו עשה לחרב והסתלק מן הספק. מתי ערך האחדות יעלה ומתי ערך האמת יעלה. ולכן, והאמת והשלום אהבו. האמת עם השלום, לא שלום במקום האמת. ומהמקום הזה איך נוכל לברור את הדרך הנכונה בעבודת השם? איך ידע האדם האם הוא על המסלול הנכון או לא? אומר בעל ערבי נחל, מתלמידי המגיד מזריץ', והרי מה יעשה האדם ולא יחטא? בכל דיבורה, בכל מעשה, בכל תנועתיו, יש לו יצר טוב ויש לו יצר רע, ולא פעם היצר רע אומר תעשה למען כבוד הבורא, למרות שזה הפך כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז איך ידע האדם איך לבחור באמת? הוא לא יודע מה היצר הטוב אומר, מה היצר הרע אומר. אז יש כמה הבחנות שיעזרו לאדם לדעת מי המדבר. דבר ראשון, כאשר יש לאדם שתי מחשבות, זאת אומרת, זה כבוד הבורא. זאת אומרת, המחשבה השנייה, זה כבוד הבורא. יבחין, להיכן החשק של האדם? בהרבה מקרים, המקום שלו הוא מרגיש שהחשק, לא פעם זה בגלל היצר הרע שלו, כי היצר הרע הוא חזק יותר ברמת הרגשות המיידיות, והיצר הטוב מעניק יותר מענה לתחושות טובות של סיפוק עתידי. ולכן, לא פעם צריך האדם להחזיק בדעה החלשה, בה יחזיק ולא ירפה, כי הדעה החלשה הזו היא לא פעם הגישה הבריאה והנכונה. הסיפוק לא במיידי אלא בדווח הארוך. היצע הרע יותר מעורר רגשות חיוביים בהתחלה, כאן ועכשיו, אבל אחר כך רגשות אשמם. דבר נוסף, יצע הרע, כאשר הוא מדבר עוד ועוד באין מחשבות תורדניות. יצר הטוב מציע את מה שהוא רוצה להגיד פעם אחת. יצר הרע מטריד עוד ועוד. נאמר משל, אדם מוכר סחורה טובה, אמיתית, איכותית. הוא מתקשר פעם אחת, מציע את הסחורה שלו, ויותר לא פונה אלינו. מדוע? כי באמת יש לו סחורה טובה, והמחיר הוא ראוי, והוא ימצא את הקונה, כי אכן הסחורה היא טובה. ולכן אם אתה לא תקנה, יקנה מישהו אחר. אם תרצה, כבר תחפש אותו ותקנה את הסחורה ממנו. אבל אם האדם מוכר סחורה מזויפת, הוא מתקשר עוד פעם ועוד פעם כדי לשכנע שתקנה את הסחורה שלו. לכן בפעם הראשונה שמבקשים מהאדם לעשות משהו לכבוד שמיים, לא מיד ילך, יעצור רגע אחד ואל תעשה. ואם פעם אחר פעם האדם שומע מחשבות וקולות בראש שלו, תלך תעשה, תלך תעשה, יבין שכנראה מדובר כאן ביצר הרע. שהרי אנחנו מכירים את היצר הרע מהעבירות הגמורות, הוא מגיע עם מחשבות תורדניות, רגשות חזקים, מבלבל את ראשו של האדם ולא נותן לו מנוחה, כי זה טבע היצר הרע להיות מטריד, לעומת היצר הטוב מציע בשקט, בחשאי. הוא אומר, אולי כדאי לתת לפלוני צדקה, אולי כדאי לפתוח דף גמרא וללמוד, אולי כדאי לפתוח דף גמרא וללמוד בעיון. הוא מציע את הסחורה והוא הולך חלש, כך הוא מדבר, לא חזק. היצע הרע, הוא עובד קשה, הוא לא נותן מנוחה, הוא אומר עוד פעם ועוד פעם, אולי כדאי, אולי תעשה, אולי כדאי. כאשר יש לך דבר ואתה מסופק, האם זה טוב או רע? אם והיה, ויש צד אחד אומר את האמירה שלו בכל ענות חלושה, והשני מנסה לשכנע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למה הוא משכנע כל כך הרבה? כי כנראה יש לו סחורה לא אמיתית. אם יש לו סחורה לא אמיתית, אז כנראה זה יצר הרע. כי הוא לא מפסיק לדבר, לא מפסיק להציע את הסחורה שלו, ולכן כאשר האדם מסופק, הוא יכול להשתמש בעצה הזו. העצות שאנו מדברים זה כאשר האדם מסופק, מי מדבר, היצר הטוב או היצר הרע? יש ואדם יודע שמדבר היצר הטוב, ואז הוא לא משתמש בעצות האלה. נקודה נוספת, עצה נוספת שאפשר להיעזר בה, אומר בעל הערבי נחל, כדי לזהות מי המדבר, היצר הטוב או היצר הרע. אומרים רבותינו, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו, היצר הרע מתלבש במחשבות של האדם ומייפה את העבירות ומראה כל מיני טענות מזויפות, שקריות, שזה הדבר הראוי והנכון לעשות, בזה יש כבוד הבורא, וכמו שאומר שלמה המלך, כל דרך איש ישר בעיניו. אפילו יעשה האדם עבירות רבות, הוא לא רואה בזה מיאוס, חרפה, אבל כאשר רואה אדם אחר שעושה את אותו מעשה, אפילו הרבה יותר קל, הוא אומר, איך הוא מעיז לעשות כזה מעשה? איך הוא עושה כזה מעשה? כאשר הוא רואה מישהו אחר עושה מעשה שלילי, מיד היצע הרע שלו דן אותו לקף חובה, אבל כאשר הוא בעצמו יעשה את המעשה, הרע שבתוך ליבו שבאדם מסמא את העיניים ומראה שיש בזה ערך, תועלת, כבוד הבורא. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו, את הנגעים של עצמו הוא יראה בחוץ כשהוא יראה אצל מישהו אחר. אדם רואה את המעלות שלו ולא את החסרונות, וחברו רואה את החסרונות שלנו ולא את המעלות שלנו, אלא יותר את המעלות שלו. ולכן אם ירצה אדם להיות אמיתי יותר, מה יעשה? הוא לא יודע מהי סברת היצר הטוב, מהי סברת היצר הרע, ישפוט את עצמו בריא העיניים של מישהו אחר. אם והיה ומישהו אחר היה עושה את מה שאני עושה כעת, אם מישהו אחר היה בוחר את מסלול החיים שאני בוחר כעת, מה הייתי אומר עליו? איך הייתי מסביר את מה שהוא עושה? האם המעשה היה נבזה ונמאס בעיניים שלנו, או שהיה מכובד, ערכי וראוי? כפי זה נוכל לשפוט גם את עצמנו, נתנהג עם עצמנו כפי מה שהיינו שופטים את האנשים האחרים. לא פעם כאשר אנחנו בעיצומה של מחלוקת או מערכת לא בריאה, אבל נדמה שהכל לשם שמיים, אבל כאשר אדם מסתכל על עצמו מבחוץ, הוא רואה דברים באופן שונה. כמו שמצאנו לגבי אשתו של און בן פלט, חוכמת נשים בנתה ביתה, מה הייתה החוכמה שלה? היא אמרה משהו פשוט מאוד, לא להיכנס למחלוקת, אבל היא אמרה את זה בזמן של התלהטות הרוחות. וזה לא פשוט להישאר פשוט בזמן התלהטות הרוחות. לומר את זה פשוט, אבל קשה להיות שם. אבל כאשר האדם, כמו היינו אומרים, מסתכל על עצמו מבחוץ, יותר קל לו. גישה נוספת, האדם מתחיל לעשות מעשה שהוא סותר את עולם הערכים שלו, מה יעשה? מיד יעצור אותו, לא ימשיך עם זה, יתחיל לעשות מעט מהדבר שהוא עדיין לא בטוח אם זה יצר הטוב או יצר הרע. אם ירגיש חרטה בליבו יחדול, יעצור, ואם לאו, אם לא ימשיך עם העצה. הקדוש ברוך הוא ברא תכונה באדם את הרגשות אשמה, ויש באדם רוח חיים, נשמת אדם, חלק אלוקאי מעל, חלק רוחני. אחרי שהאדם חטא הוא מרגיש רגשות אשמה וחרטה, וכך מצינו אצל דוד המלך, לא ידע אם להרוג את שאול או לא, בשעה שרדף הרב להרוג אותו. פעם אחת היה בידו ממש להרוג אותו, היה ביכולתו להרוג, ואנשיו שיכנעו אותו שהוא מורד המלכות וחייב מיתה. מה עשה דוד? חתך בכנף בגדו של שאול, התחיל לעשות מעשה. ויח לב דוד אותו, אומר האלשיך הקדוש, הרגיש חרטה בליבו, הבין שזה לא רצון השם, ולכן הוא ניצל מיצר הרע ולא הרג את שאול. ואז הוא עבר להר השני ואמר לשאול, הנה יש בידיים שלי חתיכה מהבגד שלך ולא הרגתי אותך. אם כן, יכול האדם לעשות מעשה, וגם אחרי שהוא מתחיל אותו, הוא מיד מתחיל להרגיש שזה סותר את עולם הערכים שלו, מיד יעצור את המעשה ויחזור לשגרת ההתנהלות הבריאה והנכונה. ותמיד יש להתפעל לקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי לירא שמך. המעוניינים לקבל דיסקים בחינם של שיעורי הבוקר, ניתן לקבל במספר טלפון 054-8477-627, 054-8477-627. וכן כל שיעורי הבוקר נמצאים מצולמים באתר הרדיו. היו ברוכים.
כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.